כי יחריט השם אלוקיך את הגויים אשר השם אלוקיך נותן לך את ארצם וירשתם וישבת בעריהם ובבתיהם שלוש ערים תבדי לך בתוך ארצך אשר השם אלוקיך נותן לך לרשתה תכין לך הדרך ושילשת את גבול ארצך אשר ינחילך השם אלוקיך והיה לנוס שמה כל רוצח. זאת אומרת, בין המצוות המופיעות בפרשה, פרשת שופטים, מופיעה המצווה להבדיל שלוש ערי מקלט בארץ ישראל. כשהתורה מצווה אותנו במצווה זו, נאמר בתחילת הקטע הראשון, כי יחריט השם אלוקיך את הגויים, ואז וירשתם וישבת בעריהם ובבתיהם, ואחר כך שלוש שנים תבדי לך. אומר על זה הרמב"ן בקטע השני, וירשתם וישבת בעריהם ובבתיהם, מלמד שלא נתחייבו בה אלא לאחר ירושה וישיבה, וכן עשה יהושע. זאת אומרת, לומד הרמב"ן שהמצווה של ערי המקלט מתחילה לא מיד שבאים לארץ ישראל, אלא לאחר שבע שנים של כיבוש הארץ ועוד שבע שנים של חלוקת הארץ. והשאלה הראשונה היא, מדוע מצוות ערי המקלט לא מתחילה מיד כשבאים בארץ? מה זה עיר מקלט? מי רץ לשם? מי שהרג בשגגה? זה יכול לקרות יום אחרי שבאים לארץ, זה יכול להיות תמיד. אז למה הרי המקלט מתחילים לקלוט את מי שהרג בשגגה, והמצווה הזאת מתחילה רק לאחר 14 שנים שאנחנו בתוך ארץ ישראל? 7 שנים של כיבוש הארץ ו7 שנים של חלוקת הארץ, למה לא מיד? זוהי שאלה ראשונה. שאלה נוספת, נאמר בהמשך אותה פרשה של ערי המקלט בקטע השלישי, ואם ירחיב השם אלוקיך את גבולך כאשר נשבע לאבותיך ונתן לך את כל הארץ אשר דיבר לתת לאבותיך, מתי שנקבל את כל ארץ ישראל, מה צריך לעשות אז? כי תשמור את כל המצווה הזאת לעשותה, אשר אנוכי מצווך היום לעבוד השם אלוקיך וללכת בדרכיו כל הימים כדי לעשות קו, ויספת לך עוד שלוש ערים על השלוש האלה. אומר לנו הרמב״ם פשט בפסוקים, בקטע הרביעי, בימי המלך המשיח מוסיפים שלוש אחרות על אלו השש, שנאמר ויספת לך עוד שלוש ערים על השלוש האלה. שאלתנו השנייה היא, מדוע בימות המשיח יצטרכו עוד שלוש ערי מקלט? הרי אם צריך עוד ערי מקלט, צריך היום? בימות המשיח הרמה הרוחנית תהיה גבוהה מאוד, בימות המשיח מלא הארץ דעה את השם כמים לים מכסים, בימות המשיח הכל יהיה רגוע יותר, בטוח יהיו פחות כאלו שיהרגו בשגגה. ברור, זה בכלל לא שאלה. אז מדוע אז לעתיד לבוא יצטרכו עוד שלוש ערי מקלט? אם צריך, צריך מתי? היום, לא להפיד להם. זוהי שאלה שנייה. שאלה שלישית ואחרונה, המצווה של ערי המקלט מופיע גם בפרשת משפטים. שם נאמר בקטע החמישי, מכה איש ומת מות יומת, מי שהרג ממזיד חיה ניתה. אבל פסוק הבא, ואשר לא צדה והאלוקים אינה לידו ושמתי לך מקום אשר ינו שם. אם אדם הרג, מתי הרג? בשוגג, אז הוא רץ לעיר מקלט. אומר האריזל, מה כתוב בפסוק? ואשר לא צדה, בקטע השישי, והאלוקים אינה לידו ושמתי לך, ראשי תיבות אלול, אינה לידו ושמתי לך ראשי תיבות אלול. שאלתנו השלישית והאחרונה, מה הקשר בין ערי המקלט לחודש אלול? וצריך תמיד לדעת, חודש אלול הוא החודש שיש בו בשם של החודש הכי הרבה רמזים מהתורה, מהנביאים ומהכתובים. חלק מכירים יותר, חלק פחות. אלול, אני לדודי ודודי לי, משיר השירים. אלול, איש לרעהו מתנות לאביונים, ממגילת אסתר. אלול, ומה לשם אלוקיך, את לבבך ואת לבב זריך, פסוק מהתורה. והכל ברמזים. למה? כי למי נותנים רמז? לחכם. די לחכימה דרמיזה. מה מיוחד אצל חכם? איזה חכם הרואה את הנולד. חודש אלול הוא חודש שנותנים אותו לחכמים, לכולנו עם ישראל. רק עם נבון וחכם, הגוי הגדול הזה, ומדברים איתנו ברמזים. וכל העניין הוא שאנחנו דרך הרמז נבין מה העבודה בחודש הזה. אז בין הרמזים של חודש אלול זה הרי המקלט, אינה לידו ושמתי לך. מה הקשר בין הרי המקלט לחודש אלול? אלה הם השאלות שבהם אנחנו מבקשים לעסוק. בשיעת הדשמיה נראה פה באמת דבר פילי פלאים, שייתן לנו הבנה בחודש הגדול הזה, וכמובן נראה איך הדברים מתחברים אלינו, לא רק לחודש אלול, אלא לכל השנה כולה. שוב, בקיצור, שאלתנו הראשונה, מדוע לפי הרמב"ן מצוות ערי המקלט מתחילה רק לאחר 14 שנים שאנחנו בארץ ישראל, 7 שנים של כיבוש הארץ, 7 שנים של חלוקת הארץ, ולא מיד? הרי עיר מקלט זה בשביל מי שהרג בשגגה, המצווה צריכה להתחיל מיד, ולמה רק לאחר 14 שנים? שאלה נוספת, הרמב״ם לומד פשט בפסוקים, אם ירחיב השם אלוקיך את גבולך של העתיד לבוא בימות מלך המשיח, התורה מבקשת שנבדיל עוד 3 ערי מקלט. מדוע לעתיד לבוא בימות מלך המשיח צריך עוד ערי מקלט? אם צריך, צריך היום, אז לעתיד ודאי שיהיה פחות הורגים בשגגה, לא צריך ערי מקלט שיוסיף, לא צריך להוסיף עוד ערי מקלט. ושאלה שלישית ואחרונה, מה הקשר בין חודש אלול לערי המקלט? אלול ראשי תיבות, אינה לידו ושמתי לך. אז כדי לענות על השאלות האלה נפתח בצורה הבאה. המשנה במסכת אבות מלמדת אותנו, אין לך אדם שאין לו שעה, ואין לך דבר שאין לו מקום. לכל דבר יש את המקום שלו, ולכל אדם יש את המקום שלו. מקום זה לא דבר טכני, מקום זה חלק מהאסנס, חלק מהמהות של האדם. שהגמרא מלמדת אותנו על רבי יוסי, שהוא רבי יוסי הגלילי, מה זה משנה אם הוא רבי יוסי הגלילי, אם הוא גר בגליל או גר בנגב? התשובה היא, אם רבי יוסי היה גר בנגב, הוא היה רבי יוסי אחר. רבי יוסי הוא רבי יוסי, כי הוא רבי יוסי הגלילי. שאול מרחובות נהר, מה זה משנה אם הוא גר ברחובות נהר או ברחוב אחר או בשכונה אחרת? זה משנה. ולכן תראו דבר נפלא, אומרת הגמרא בסוטה בקטע השביעי, אמר רב יהודה אמר רב, 40 יום קודם יצירת הולד בת קול יוצאת ואומרת בא פלוני לפלוני, בית פלוני לפלוני, שדה פלוני לפלוני. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא מחליט שרובן התחתן עם רחל, ורחל התחתן עם רובן, זה לא רק שהם התחתנו. איפה הכי מתאים להם ביחד לגור? כי המקום מצטרף לאישיות, לפרסונליטי של האדם. קורה לנו הרבה פעמים, מטיילים בארץ ישראל, בצפון, בדרום, בקיבוץ, במושב, בכפר, מגיעים למקום שלא גרים, שאנחנו לא גרים בו. מה אנחנו תמיד אומרים? איך יכולים לגור שם? מגיע אדם מהכפר לעיר הגדולה, מה הוא אומר? איך אפשר לגור בעיר הגדולה? מה פירוש? יש כאלה שמתאים להם לגור בכפר, יש כאלה שמתאים להם לגור בעיר, יש כאלה בצפון, יש כאלה בדרום. המקום מצטרף לאישיות של האדם. אין לך דבר שאין לו מקום. בשם שהדברים אמורים ביחס לכל אחד ואחד, כך הדברים אמורים גם ביחס לכל עם ועם. ומעניין, לרגע אחד, לפני שנעבור לשלב הבא, באחד מהאיגרות של הרב קוק, באיגרת למתת, בקטע השמיני, נאמר שם בין היתר, ואפילו בדרך הפשטות, יש לכל מקום ומקום חיבת קודש מיוחדת בפני עצמה. למשל, פה עיר הקודש יפו, תיבנה ותיכונן, יש לחבב מצד שהיא גבול מסומן בתורה הקדושה. הייתה שאלה בין בני זוג, כל אחד רצה לגור במקום אחר. אז הדיון בעניין היה שהם צריכים ביחד להבין איפה המקום הכי טוב בשבילהם לגדול. שם הם צריכים לגור. ואז באיגרת נאמר בין היתר, למשל יפו. יפו זה מקום מאוד חשוב. התורה מזכירה את זה, גבול ים. יונה הנביא ברח באונייה, זה היה ביפו. ועוד דברים קרו ביפו. ואז בשורות האחרונות כתוב, אף על פי שירושלים חביבה מאוד, וקדושתה כוללת בכללות, ויישובה קודם לכל, מכל מקום, כל אחד שהשיג על פי פרטיות, שורש נשמתו, שהוא שייך לקדושה המיוחדת הפרטית השייכת לאותה העיר, היה קובע בדירתו. אין ספק שירושלים זה המקום הכי טוב. אבל יש כאלה שעולים לרגל ירושלים, והם לא מבינים איך אפשר לגור בירושלים. כי באמת להם מתאים לגור לא בירושלים, ואיפה? במקום אחר. כך אותו דבר כל עם ועם. האנגלים יגורו באנגליה, והצרפתים בצרפת, האמריקאים באמריקה. ועם ישראל, איפה? בארץ ישראל. למה? כי עם מיוחד חייב לגור במקום מיוחד. מה מיוחד בארץ ישראל? נאמר בקטע התשיעי למעלה בצד שמאל, כי הארץ אשר אתה בא שמה לרשתה, לא כארץ מצרים היא אשר יצאתם משם, אשר תזרע את זרעך והשקית ברגלך כגן הירק. כל מקום בעולם, מה זה משקים עם הרגל? רגל זה הרגל, רגל זה סיסטם קבוע, זה טבע של עולם, זה בכל העולם. אבל הארץ אשר אתם עוברים שמה לרשתה, ארץ ערים ובקעות, למטר השמיים תשתה מים. ארץ אשר השם אלוקיך דורש אותה תמיד, אמי השם אלוקיך הבא, מראשית השנה ועד אחרית שנה. ארץ ישראל זה משהו אחר, למטר השמיים תשתה מים. ארץ ישראל, השם דורש אותה, אמי השם בא תמיד. פירוש הדבר, ארץ ישראל זה המקום שנקרא לפני השם. זוהי ארץ ישראל. זה המיוחד של ארץ ישראל. והמעניין הוא שהפסוקים האלו שמדברים על מעלתה של ארץ ישראל על כל הארצות, ארץ ישראל למטר השמיים תשתה מים, ארץ ישראל עיני השם אלוקיך הבא מראשית השנה ועד אחרית שנה, לומדת מפה הגמרא במסכת ראש השנה שראש השנה הוא יום הדין. מניין שראש השנה הוא יום הדין? בקטע העשירי רבי עזר אומר בתשרי נברא העולם, רב נחמן בר יצחק אמר לדין, דכתיב מראשית השנה ועד אחרי שנה. מראשית השנה נידון מה יהיה בסופה. והשאלה היא, מדוע חז"ל לומדים שראש השנה זה יום הדין מהמעלה של ארץ ישראל על כל הארצות? למה דווקא מכאן לומדים שראש השנה זה יום הדין? התשובה היא פשוט מאוד. ראש השנה זה יום הדין, אמת ויציב. אחד הרגעים המיוחדים בראש השנה, לכל אדם שבא לבית כנסת, או לבית מדרש, או למקום מקום שמתפללים, אחד הרגעים המיוחדים זה כמה דקות לפני תקיעת שופר. בחלק גדול מהקהילות נוהגים לומר שבע פעמים את המזמור למנצח לבני קורח מזמור. כל העמים תיקו כף, הריעו לאלוקים, מלך על כל הארץ, מלך אלוקים. מזמור שכל כולו מדבר על מלכות השם. ואז גמרנו לומר את זה, ממתינים, שומעים את הברכות, מקשיבים לכל מילה, עונים אמן בכל רם. בשעת התקיעות חושבים על כל מה שעשינו, בשעת השברים והתרועה, כל מה ששברנו וקלקלנו, לכן זה נקרא שברים. אנחנו מקבלים על עצמנו להשתדל לתקן את זה. כששומעים את התקיעה, אנחנו באותו זמן חושבים על כל הדברים הטובים שאנחנו רוצים שהקדוש ברוך הוא ייתן לנו, שהכל יהיה חלק, הכל יהיה בקלות, בשמחה. רגעים מיוחדים, תקיעת השופר. רגעים מיוחדים לפני תקיעת שופר, מרגישים באותו זמן מה? לפני השם. ותראו דבר מעניין, שאומרים את המזמור שבע פעמים למנצח לבני קורח מזמור, שבע פעמים, שמדברים שם על מלכות השם, הנה בקטע ה-16 לרגע אחד, כל העמים תיקוקה וכו', כמו שהזכרנו, מלך גדול על כל הארץ, תוך כדי הפסוקים, פסוק A, מופיע ארץ ישראל. יבחר לנו את נחלתנו, את גאון יעקב אשר אהב, סלע. יבחר לנו את נחלתנו, את גאון יעקב, הנה אומר הרד"ק בקטע ה-17 למטה, מה שהיה מקודם שלנו, ארץ ישראל הכוונה, אתה גם כן בחר אותה לנו והשיבנו אליה. והארץ הזאת, ארץ ישראל, היא גאון יעקב ותפארתם, כי בו התפארו על כל הגויים. ארץ ישראל, אפשר להתפאר על כל הגויים בארץ ישראל. מה עושה ארץ ישראל רגע לפני תקיעת שופר? למה הפסוק הזה מתחבר למזמור הזה? פלאי פלאים. כי מה שמרגישים רגע לפני תקיעת שופר, בכל מקום בעולם, מרגישים מה? לפני השם? אותה הרגשה אפשר להרגיש 365 יום בשנה. איפה? בארץ ישראל. ארץ ישראל כל השנה זה לפני השם. ולכן שלוש פעמים כתוב על דבר שקרה פעם, צריך להרגיש שזה קורה מתי? עכשיו. פעם ראשונה בקטע ה-11, בגמרא בפסחים נאמר, בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים, שנאמר וכולי, הגעת לבנך ביומו. אז יציאת מצרים, בכל דור ודור אדם חייב להגיש כל שנה כאילו יצא עכשיו ממצרים. דבר נוסף, קבלת התורה, נאמר בקטע ה-12, בחודש השלישי לצאת בני ישראל מארץ מצרים, ביום הזה באו מדבר סיני. אומר רש"י, ביום הזה, בקטע ה-13 בראש חודש, לא היה צריך לכתוב אלא ביום ההוא, מה זה ביום הזה? שיהיו דברי תורה חדשים עליך, כאילו היום נתנם. קיבלנו את זה היום. ברור, לצאת ממצרים צריך להרגיש כל יום. לקבל תורה, צריך להתלהב עם זה כל יום, כאילו קיבלנו את זה היום. אבל יש עוד דבר שלישי, בקטע 14, והיה כי הביאך השם אל ארץ הכנעני, כאשר נשבע לך ולאבותיך, הוא נתנה לך. אומר רש"י בקטע 15, בשורה השנייה, הוא נתנה לך, תהי בעיניך, כאילו ניתנה לך בו ביום, ואל תהי בעיניך כירושת אבות. ארץ ישראל צריך להרגיש שהיא ניתנת כל יום מחדש. פירוש הדבר, עד כמה שאנחנו מרגישים יותר לפני השם, יש יותר ארץ ישראל. מרגישים פחות לפני השם, פחות ארץ ישראל. זה המפתח. כי זאת ארץ ישראל. וכשיהודי מרגיש שהוא לפני השם איפה שהוא נמצא, זה מחבר אותו לארץ ישראל, למקום שלנו. יהודי שמעולם לא היה בארץ ישראל, לא הוא ולא אבותיו ולא אבות אבותיו, והוא בא לארץ, הוא לא בא לארץ, הוא שב הביתה, הוא חוזר הביתה. הרי הוא לא היה שם אף פעם, כי יהודי איפה שהוא נמצא הוא חייב להיות מחובר לבית, לארץ ישראל. זה מה שנותן לנו את היכולת להיות בבית ארץ ישראל, ולתת לבית להיות קיים ולא להיבהל מכל מה שקורה מסביב, למרות שזה מפחיד הרבה פעמים מאוד להרגיש לפני השם. שאת זה מרגישים, יש את ארץ ישראל. שאת זה מרגישים, אז גם מרגישים כי לא ייטוש השם עמו ונחלתו לא יעזוב. לכן תראו כמה נפלא הדבר, כשמשה רבינו שומע שבני גד ובני ראובן רוצים להישאר בעבר הירדן. למה הם רצו להישאר בעבר הירדן? למה הם רצו? בהבנה פשוטה, כי בעבר הירדן היא ארץ נקנה, ולבני גד ובני ראובן נקנה רב, אז לכם נוח יותר להישאר שם. אבל מי שמסתכל טוב בתורה, ודיברנו על זה בשיחות אחרות, בשיעורים אחרים, מי שמסתכל טוב בתורה רואה שבני גד ובני ראובן לא קשרו אחד את השני. בני גד ובני ראובן, התורה מספרת לנו, נקנה רב היה לבני גד ולבני ראובן. א', ב', עבר הירדן היא ארץ נקנה. זהו, בתורה זה נגמר, פרשה סתומה. ואז כתוב שבני גד ובני ראובן ניגשו אל משה ואמרו לו שהם רוצים לגור בעבר הירדן. אבל הם לא אמרו בגלל שבעבר הירדן יש הרבה מקום מקנה. למה באמת הם רצו לגור שם? למה? הנה משה רבינו מגלה לנו למה בפרשה זאת הברכה. ולגד אמר ברוך מרחיב גד כלבי שכן טרף זרוע אף קודקוד, כי שם חלקת מחוקק ספון. בני גד ובני ראובן יש להם הרבה מקנה. למה? למה יש להם יותר משאר השבטים? כי בני גד ובני ראובן לא אכלו בשר במדבר, אכלו רק מן. כי משה רבינו אמר להם, מן זה בריא, מן חנים חזקים, בריאים, שמחים, הכל יש במן. ככה? מה צריך משהו אחר? הם אכלו מן. שאר השבטים רצו בשר. אמר להם משה, בשר? שחטו בשר. אז מי שנשאר עם הרבה הרבה מקנה, יותר מכולם, היה בני גד ובני ראובן. והם עכשיו יודעים שמשה, והם היו באמת חזקים, וכשראו יהודי מבני גד ובני ראובן, ראו את מי? את משה רבינו. הם היו הרפריזנטיטיב, הם היו המסמלים של משה רבינו. הם הלכו אחריו. לכן הם היו חזקים. הם יכלו להרוג אדם, אמרנו הרבה פעמים, כמו שהפסוק אומר, טרף זרוע אף קודקוד. הרגו אדם, חתכו לו את הראש ואת היד בבת אחת. צריך הרבה כוח בשביל דבר כזה. הרבה מאוד. היה להם את זה. בגלל מה? מן. והם עכשיו שומעים שמשה רבינו הולך למות ולא ייכנס לארץ. איפה הוא יקבר? בעבר הירדן. הם אומרים לו, אנחנו לא רוצים להשאיר אותך לבד, כי שם חלקת מחוקק ספון. אז מה הייתה הבעיה עם בני גד ובני ראובן? אומרת לנו התורה בקטע 23 למטה בצד ימין, והיקשו אליו ויאמרו, גדרות צאן נבנה למקננו פה והערים לטפינו, שימו לב, ואנחנו נחלץ חושים כדי לעשות קו לפני בני ישראל. כן, למטה בצד ימין קטע 23, ואנחנו נחלץ חושים לפני בני ישראל. אומר להם משה רבינו, לא 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 מדברים כך שבאים לארץ ישראל. איך מדברים? בקטע 24 למעלה בצד שמאל, ויאמר עליהם משה, אם תעשו את הדבר הזה אם תחלצו לפני השם למלחמה ועבר לכם כל חלוץ את הירדן עוד הפעם לפני השם עד הורישו את ריבה מפניו ונכבש הארץ לפני השם ואחר תשוב הייתם נקיים מהשם ומישראל והייתה הארץ הזאת לכם לאחוזה לפני השם. שבע פעמים הפסוקים מופיע המילים לפני השם. לא אומרים אנחנו נעבור חלוצים לפני בני ישראל. באים לארץ ישראל צריך להגיד שעוברים חלוצים. החיילים הכי חזקים לפני מי? לפני השם. ולכן אומר בעל הטורים בקטע 26, לפני השם בפרשה שבע פעמים כנגד שבע שנים של כיבוש. מה כתוב כאן? פילי פלאים, עיר מקלט. זה לא רק מקום שלשם רצים כל מי שהרג בשגגה. עיר מקלט זה קונספט, עיר מקלט זה אסן, זה מהות של מה? לפני השם. אדם הרג בשגגה, אין לו מקום. הפסוק אומר לארץ לא יחופר לדם אשר שפך כי אם בדם שופכו. אין לו כפרה. גואל אדם יש לו מצווה להרוג אותו או רשות להרוג אותו, והוא רץ אחריו, רץ רץ להשיג אותו, להרוג אותו. ברגע האחרון ההורג בשגגה נכנס לעיר מקלט, זהו, הוא ניצל. מה הוא מרגיש? תודה הקדוש ברוך הוא, הצלת אותי, נתת לי מקום. אומר אותו אדם, איבדתי את מקומי, הוא אומר, והנה נתת לי מקום. הוא מרגיש מה? לפני השם. מרגיש לפני השם. זה עיר מקלט. לכן אלול זה ראשי תיבות, אינה לידו ושמתי לך. כי חודש אלול כל עניינו שנרגיש קצת יותר לפני השם, זהו, אנחנו יוצאים זכאים בדין. להרגיש קצת את החיים, לחיות את החיים הרגילים שאדם חי בהם, אבל להרגיש קצת יותר לפני השם, זה משנה את הכל. זה אלול. ולכן אומר הרמב״ם, בשבע שנים הראשונות שהיינו בארץ ישראל כבשנו אותה, בשבע שנים אחרי זה חילקנו אותה, בשנים האלה עם ישראל כל אחד ואחד הרגיש מה? לפני השם. לא צריך הרי מקלט בזמן הזה, אף אחד לא הרג בשגגה, כי כשאדם מרגיש לפני השם אין לו תקלות גם בשגגה, ודאי לא במזיד. לכן כל הרי המקלט מתחילים רק אחר כך, אחרי שנכנסים לחיים הנורמליים, לרוטינה, לחיים הרגילים. לא מיד, מיד לא צריך את זה, כי הרגישו לפני השם. מצד שני, לעתיד לבוא צריך להבדיל עוד שלוש הרי מקלט. כי מה יהיה לעתיד לבוא? הכל יהיה. מה לארץ דעה את השם? כולם יהיו רגועים, לא יהיה מלחמות. מי שהולך לעבוד יקום בבוקר, ילך ללמוד ולעבוד בנחת, בשמחה, ילמד, יקבע עיתים לתורה ביום ובלילה, ומי שילמד כל היום תורה יוכל ללמוד כל היום. כולם יהיו שמחים, כל אחד ומה שהוא יעשה. אז מה הבעיה? הבעיה היא שיש את הכל וכולם רגועים וכולם שמחים, אז יכול להתעורר פתאום האיגו, הגאווה של האדם. זוכרים את תלמידי רבי עקיבא? גם להם היה הכל, היו חכמים גדולים, נבונים, תלמידי חכמים מיוחדים. מה נשאר מהם? כלום. אפילו דבר תורה אחד אין לנו מהם. למה? כי הגאווה התחילה, שכחו שהם לומדים וחיים לפני מי? לפני השם. לכן לעתיד לבוא יצטרכו להבדיל עוד שלוש ערי מקלט, לא בגלל שיהיו עוד רוצחים בשגגה, לא בגלל זה, בגלל מה יצטרכו להבדיל עוד עוד הרי מקלט? כדי להזכיר לאנשים, אל תשכח לפני השם. עיר מקלט זה סימן, עיר מקלט זה רמז, עיר מקלט בא לעורר אותנו. כמה שנרגיש יותר לפני השם, כך יהיה לנו את הכל, הכל הכל. זה מה שחזם מלמדים אותנו. לכן משה רבינו ששומע שבני גד ובני ראובן אומרים אנחנו נחלץ חושים לפני בני ישראל, אומר לא לא לא, אנחנו נחלץ חושים לפני השם, לפני השם. כשאת זה תרגישו יהיה את הכל לכולם. אם כך, כמה נפלא, כמה נפלא הדבר שמשה רבינו בתחילת ספר דברים חוזר על מה שעם ישראל רצה לשלוח מרגלים לארץ, נאמר בקטע ה-18 פסוק כף ב', בקטע ה-18 פסוק כף ב', ותקרבון אליי כולכם ותאמרו נשתחה אנשים לפנינו ויחפרו לנו את הארץ וישיבו אותנו דבר את הדרך אשר נעלה בה ואת הערים אשר נבוא עליהם. ביקשתם לשלוח מרגלים, אמרתי לכם לא צריך, הקדוש ברוך הוא נתן לכם את הארץ, אפשר לעלות לרשת, אין מה לפחד, רציתם בכל זאת לשלוח. שימו לב מה כתוב פסוק ב', ותקרבון אליי כולכם ותאמרו נשלחה, שימו לב למילים הבאות, אנשים לפנינו ויחפרו לנו. ראשי תיבות אלול, א' אנשים, למד לפנינו, וב ויחפרו, למד לנו את הארץ. פירוש הדבר, חטאם של מרגלים היה שהם לא הבינו מה זה נקרא לפני השם. אנשים לפנינו ויחפרו לנו את הארץ. התיקון של אנשים לפנינו ויחפרו לנו את הארץ זה אינה לידו ושמתי לך, להרגיש שהכל זה לפני השם. זה מה שחזם מלמדים אותנו. ולכן תראו כמה נפלא בקטע ה-19 כשמשה רבנו שולח עוד פעם מרגלים ערב הכניסה לארץ, וישב ישראל בארץ האמורי וישלח משה לרגל את יעזר וילכדו את בנותיה ויורש את האמורי אשר שם ויפנו ויעלו דרך הבשן ויצא עוד מלך הבשן לקראתם ובכל עמו למלחמה אדרי. אומר המדרש בקטע ה-20, אותם מרגלים, זה הפעם השנייה שמשה שולח מרגלים, אותם מרגלים זריזים היו, אמרו בטוחים אנו בתפילתו של משה, כבר שלח מלאכים מרגלים לכשעבר והביאו תקלה, אנו לא נעשה כן אלא בקדוש ברוך הוא נאמין ונעשה מלחמה, ועשו כך והרגו את האמורי אשר בא. המרגלים האלה אמרו אנחנו מאמינים באשם, הולכים לפני השם. לכן כמה נפלא בקטע 21, ויפנו ויעלו, יש אומרים מלחמת סיחון. מתי זה היה? באלול. מתי הייתה המלחמה הראשונה על ארץ ישראל? בחודש אלול. מה זה חודש אלול? לפני השם. מה זה ארץ ישראל? לפני השם. כשיש את זה, יש את הכל. לכן כמה נפלא, פילאי פילאי פלאים, שהתורה מזכירה את הרי המקלט בעוד מקום. בקטע 27, פרשת ואתחנן, נאמר, אז יבדיל משה שלוש ערים בעבר הירדן. מזרח השמש אנו שם הרוצח, שרצח את רב בלי דעת, והוא לא שונה לו מתמול שלשום ונס אל אחת מן הערים האל וחי. את בצר במדבר בארץ המישור לראוביני, ואת רמות בגלעד לגדי, ואת גולן בבשן המנשי. הנה הרי המקלט שמשה רבינו מבדיל, השמות, המקומות, ואז מה אומרת התורה? וזאת התורה אשר שם משה בפני בני ישראל. זאת כל התורה. מה זה כל התורה ששם משה לפני בני ישראל? כל התורה כולה היא דבר אחד. מהו הדבר האחד? לפני השם. כשיש את לפני השם, יש את ארץ ישראל. יש לפני השם, יש את התשובה ואת הכפרה. חלק מהלפני השם שמוטל עלינו, אומרים לנו חז"ל בזוהר פרשת תרומה בקטע 29, הזכאי צריך לחפש רשע. רשע זה מה שאנחנו קוראים רשע, אבל כל אחד שהוא רחוק מתורה ומצוות, גם אם הוא ודאי לא רשע, אבל חשוב שיתאם יותר תורה ומצוות, ולקנות אותו בתשלום שלם כדי להעביר ממנו אטומה, להחמיע את כוח הרע, ויעשה זה כדי שיחשב זה כאילו הוא ברא אותו. כשמקרבים אדם פירוש הדבר, אנחנו בעצם נותנים לו חיים מחדש, בוראים אותו. וזהו השבח שלו, שיתעלה על ידו כבוד הקדוש ברוך הוא, יותר מכל מעשה טוב אחר. מה שחשוב לקדוש ברוך הוא יותר מכל דבר, תראו מה חז"ל אומרים, זה לקרב אדם, לתת לו קצת טעימות של תורה ומצוות, והתעלות כבוד זהו יותר מכל. למה? מפני שהוא גורם להכניע את הרע ולהתעלות כבוד הקדוש ברוך הוא, כי עוד יהודי מתקרב לבורא עולם. ועל זה כתוב באהרון ורבים משיב מאבון, וכתיב בריתי הייתה איתו, בואו ראה. ושימו לב, על אהרון הכהן כתוב ורבים משיב מאבון. על מי? עם ישראל שקיבל את התורה במדבר, גם בהם היו צריכים לתת, גם להם היו צריכים לתת חיזוק. בואו ראה, כל מי שאוחז ביד רשע ומשתדל איתו לעזוב דרך הרע, הוא מתעלה בשלוש עליות שהאדם אחר אינו מתעלה בהם. מי שמקרב מישהו, מה הוא זוכה? לשלושה דברים שאף אחד לא זוכה. הוא גורם להכניע את כוח הרע, הוא גורם שהקדוש ברוך הוא יתעלה, גורם לקיים כל העולם בקיום שלו למעלה ולמטה. ועל אדם הזה כתוב בריתי הייתה איתו החיים והשלום, הוא זוכה לראות בנים ולבנם, זוכה בעולם הזה ולעולם הבא, וכל שלוחי מידת הדין אינם יכולים לדון אותו, לא בעולם הזה ולא בעולם הבא, אף אחד לא יכול להתחיל איתו. ועל זה כתוב גיבור בארץ יהיה זרו, דור ישרים יבורך, און ואושר בביתו, וצדקתו עומדת לעד. איזה מעלות יש? למה? לתת קצת מתיקות בתורה ומצוות בירת שמיים למי שקצת רחוק, קרובים רחוקים למי שקצת רחוק, זה הופך את הכל. כי אנחנו מביאים עוד אדם לאיפה? לפני השם. אם את זה מבינים, אז נזכה מכוח זה למה שאנחנו אומרים בראש השנה, ונזכרתם לפני השם, למה שאומרים ביום כיפור לפני השם תתארו, ומה שאומרים בסוכות ושמחתם לפני השם. כל המהלך הוא מהלך אחד, מהלך אחד שעניינו להביא אותנו לפני השם. לכן תראו כמה נפלא הדבר, כמה נפלא הדבר. מגיע חודש אלול, פותחים את ארון הקודש. לכמה זמן פותחים אותו? לכמה דקות, שמע קולנו. מגיע ראש השנה, בסליחות, מגיע ראש השנה, פותחים את ארון הקודש, 5 דקות, 7 דקות, בפיוטים וכל מאמינים או כל פיוטים שאומרים. מגיע יום כיפור, פותחים את ארון הקודש, כל תפילת נעילה. מגיע סוכות, לא רק פותחים את ארון הקודש, פותחים ספר תורה לבימה, וכל הציבור מקיף את הבימה עם דלת מילים, עם הלולב. האתרוג, ההדסים והערבות מקיפים את הבימה. מגיע הושענא רבה 7 פעמים, מגיע שמחת תורה, לא רק שפותחים את ארון הקודש, לא רק שספר תורה ליד הבימה, אלא מחבקים את התורה. זה המטרה, להיות עם התורה אחד, להרגיש לפני השם, להרגיש נמצאים איפה לפני השם. זה המהלך. אתה הורית על הדעת, כי השם הוא האלוקים, אין עוד מלבדו. זה כל המהלך. לכן אם אנחנו בחודש אלול, ביום יום, בחיים הרגילים של חודש אלול, מוסיפים איזה קבלה קטנה לפני השם. איך באחד ההספדים שהספידו את הרב אליושב, זה צדיק וקדוש לברכה, אמרו שבשנים האחרונות של חייו הוא קיבל על עצמו קבלה קטנה. איזה קבלה קטנה? לברך ברכת המזון מתוך הסידור. אנחנו נתאר לעצמנו, הוא קיבל על עצמו את כל התורה כולה, החזיק את עם ישראל על הכתפיים שלו, דברים גדולים, לברך ברכת בתוך הסידור. הקדוש ברוך הוא רוצה את הדברים הקטנים, כי מי שיודע לשים לב לדברים הקטנים זוכה לדברים הגדולים. בדרך שאדם הולך, רוצה ללך, מוליכים אותו. אם ככה נראה את הדברים באופן הזה, בצורה הזאת, נבין שכל ההזדמנות של החודש הזה זה לפני השם, הנזכה באמת עוד בזו השנה, והתקיים בנו ושמחתם לפני השם, מתוך ברכה בריאות ושמחה. שבוע הבא בעזרת השם, יום רביעי גם, עוד פעם אחת, אחר כך נחזור לימי שלישי. אפשר להודיע, תודה רבה וכל פעם.